לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מכחישה את הדיווחים על כך שקיימה דיונים על הוצאה לנבצרות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהודעה רשמית של בהרב מיארה נאמר, בניגוד לניתן בתקשורת לא קיימתי דיונים בדבר נבצרות ראש הממשלה. קודם לכן הערב שיגרו ראשי מפלגות הקואליציה מכתב חריף מאוד לבהרב מיארה, ובו הבהירו כי ההכרזה על נבצרות של ראש הממשלה מהווה ניסיון הדחה בלתי חוקי. במכתב נאמר כי לאחרונה התפרסמו בתקשורת ידיעות לפיהן את מנהלת דיונים ביחס לאפשרות של הוצאת ראש הממשלה לנבצרות. לתדמתנו לא החשת את הפרסומים, ניסיון להכרזה או הכרזה נבצרות של מנהיג מכהן מהווים ניסיון בלתי חוקי בעליל להדיחו ולהפיל ממשלה נבחרת וחוקית, וזה דומה להפיכה הצבאית. עוד נכתב כי עם ונבחריו וממשלת ישראל לא יקבלו לעולם החלטה חסרת סמכות שמשמעותה ביטול המשטר הדמוקרטי. אני עליו תיכתב ההחלטה יהיה חסר משמעות, כך לשון מכתב ראשי הקואליציה. יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק המבקשת לאסור הכנסת חמץ לבתי החולים בפסח. בהצעת החוק צוינה העובדה כי במשך עשרות שנים בתי החולים בישראל בהם ניתן שירות לציבור לא אפשרו הכנסת חמץ בתקופת חג הפסח, זאת כדי לאפשר לחולים לשמור על הכשרות בחג. כדברי בכירים בליכוד, גפני תיאם עם ראש הממשלה את הגשת הצעת החוק. לאחר שהאופוזיציה לא נערכה כראוי לפיליבסטר שתכננה לקיים הלילה, המליאה תתכנס להצבעה לאישור סופי של החוק הנורווגי. האופוזיציה לא שלחה אף נציג מטעמה לנום במליאה, וההצבעה כאמור על החוק תתקיים בקרוב. הכנסת דחתה גם ברוב גדול את הצעות אי אמון שהגישו סיעות האופוזיציה, יש עתיד, המחנה הממלכתי וישראל ביתנו. השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי השלים היום מינויים נוספים של ראשי מועצות דתיות במגדל העמק ובקדימה צורן. במעמד החתימה על המינויים אמר השר מלכיאלי, ישנה חשיבות עליונה לפעול למען כלל האזרחים, דווקא בימים אלו אשר מנסים לעצר את צעדיה של תנועת ש"ס. העשייה והמהפכה של יושב ראש המפלגה השר דרעי לא תיפסק, כך דברי מלכיאלי. ישראל וארצות הברית פתחו בתרגיל צבאי משותף אלוני בזלת שיבחן את המוכנות הישראלית-אמריקנית המשותפת וישפר את הקשר המבצעי בין שני הצבאות. בתרגיל השתתפו בין היתר מפקדים בכירים מפיקוד המרכז של הצבא האמריקני. במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו הדי פיצוצים באזור הדרום. כתבנו קובי פינקלר מציין כי זהו התרגיל הצבאי המשותף המשמעותי ביותר שערכו המדינות עד כה. תקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו, במחסני חשמל, בר המים המהפכני, ספיריט שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו, במחיר השקה מיוחד, ברשת מחסני חשמל.
מחר יהיה מעונן חלקית, אבל אחר הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. בערבי ירידה קלה בטמפרטורות, ובחמישי בלי שינוי.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, ספיריט שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו, במחיר השקה מיוחד, ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן, חדשות כל חי.
שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי.
ערב חי.
עם אריאל ברמן.
טוב, ערב חי לכם. יום שני בשבוע, א' בשבט תשפ"ג, מוצאי ראש חודש, אנחנו כבר בבית בשבט. תוכנית תוספת של ערב חי. במהלך התוכנית אתם המאזינים תתקשרו, תענו נכונה לשלוש שאלות ותזכו בפרס. 03-593-93-03-03-593-93. וגם היום, גם השבוע, אנחנו ממשיכים לעסוק במצוות כיבוד הורים, כיבוד תלמידי חכמים, כיבוד של השבר והשוויגר, כיבוד של הזקנים סביבנו, של אנשים מבוגרים. למדנו גם כן שגם אדם שמעריך ימים, והוא לא מגדול לתלמידי חכמים, בכל אופן יש לו זכות, קיבל משהו, קיבל אריכות ימים על זכויות שהיו לו. הלכות מעניינות, ורבים מהמאזינים וגם התלמידי חכמים שבינינו מודים שהצלחנו פה בתוכנית הזאת לחדש להם הרבה דברים שהם לא ידעו, כי זה אולי הלכות שפחות מתעסקים איתם. מתעסקים יותר בהלכות שבת, הלכות לשון הרע, יותר בדברים שנראים, אולי יותר חשובים, אבל דווקא בדברים הקטנים האלה, שהתברר שהם גדולים, אנשים לא כל כך ידעו, ואנחנו לומדים ביחד. הטכנאי שלנו הערב הוא יוסי בן חיים, והמפיק יצחק איזיקוביץ', איתי באולפן מורינו הרב רועי מושקוביץ', רב מרכז העיר פתח תקווה, וראש כולל רועי ישראל, מאחורי המיקרופון, חרבון גרנביץ', 03-593-93-03-593-93-93, יצחק איזיקוביץ' ממתין לטלפונים שלכם, והיום, מחוץ לזה שאנחנו אומרים, תקבל פרס, היום אני גם יכול לנקוב, אני יכול להגיד שמאזין שיענה נכונה לשלוש שאלות, יענה שלוש תשובות נכונות, יוכל לבחור לעצמו, או מגבעת מודרת, או משקפיים אופנתיות, או זוג נעליים. אז זה שלושה פרסים שמאזין יוכל לבחור לעצמו. הרב מורינו, הרב רועי מושקוביץ, ערב טוב, ערב חי.
שלום חברון, שלום למאזינים, שלום לכל המשתתפים.
במה אנחנו נעסוק היום?
בעזרת השם, סייעתא דשמיא, אנחנו, אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של ימים, מה שמוגדר ימי השובבים, ימים שבהם יש לנו אפשרות להתאר, להתקדש. אמרנו, התחלנו רק היום את ראש חודש שבט. שבט שמרם ברכם תארם. זאת אומרת, בשביל להיות בה, שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, ישמור על כל אחד מאיתנו, על כל אחד ואחד צריך שמירה. שומר פתאים השם בזאת השם, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, כל אחד צריך שמירה. על אחת כמה וכמה, שכל אחד מאיתנו מצפה ומבקש ברכה, שיהיה ברכה, שפע. הנה אנחנו נמצאים, שלא נדע, בזמן של עצירת גשמים, זמן שהגשמים לא מרובים, יש גשמים בלילות, במיוחד בליל שבת, זמנים ככה שהם זמנים של ברכה באמת, אבל עדיין רוצים יותר בשפע, תמיד עם ישראל.
אבל כבר אומרים ענייני.
יש, נכון, מהפוסקים שהזכירו להגיד וענינו ברוך עולם בית הרחמים, אז רוצים ברכה. אנחנו נמצאים בשנה אחרי שנת שמיטה, ודאי שצריכים ברכה. שמרם ברכם תארם, רק על ידי התארה, רק כאשר אדם הוא טהור וקדוש ומתקדש ומתגבר גם על הדברים המותרים, פרישה גם הדברים המותרים, כמו שאומר רבנו יוינה, אז בכזה מצב הוא יכול לזכות לשבט, לשמרם ברכם תארם, על ידי התארה. ולכן אנחנו נדון היום בעזרת השם בנושא של כבוד התורה ולומדיה, כי כאשר אנחנו מכבדים את התורה, את מי אדם מכבד? למדי אדם מכבד. שמעתי סיפור מאוד מדהים, מעניין, סיפור שמתרחש, זה דבר שהוא נדיר. על יהודי אדם מאוד עשיר, עשיר גדול באמריקה, שהגיע פה לארץ, הוא שילם במטבעות של דולרים, הוא קנה איזה משהו בחנות, והיה חסר סנט, והוא מאוד כעס על הסנט הזה, שלא נותנים לו סנט. אמרו לו, אתה אדם עשיר, מגיע לסכומים שלו מעל שש ספרות.
מה הסנט הזה בדיוק?
הוא אומר, כבוד לכסף. זו התשובה שהוא אמר, תשובה אמיתית, סיפור אמיתי.
אומרים, שמי שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10 אגורות.
הוא אמר, זה כבוד לכסף, זה המילים שהתבטא, אני לא רוצה להגיד את שמו ברבים, יהודי עמיד גדול מאוד, עשיר מופלג. הוא אמר, יש לו כבוד לכסף, הוא מחכה שיחזירו לו את הסנט עודף. אדם שלו מעל שש ספרות בדולרים. אולי אפילו שבע.
יש שאלה שאומרת, מתי אתה נהיה, האם בגלל שאתה עשיר אתה נהיה קמצן? או בגלל שאתה קמצן אתה נהיה עשיר? זו שאלת המיליון דולר.
אבל תמיד זה ביחד. לא תמיד, צריך להתגבר. על כל פנים, על הסנט, הוא אומר כבוד לכסף. אז מה אפשר? כבוד לכסף? כסף זה... אלא מה שאדם מעריך, אותו הוא מכבד. ותשים לב, אז אדם יכול כלפי חוץ לכבד את זה, לכבד את האומה שהוא מעריך, יש לו כבוד עצמי, זה אמיתי. וזה כבוד לומדי התורה. כי אנחנו לומדים פה לכבד לומדי תורה. לכבד את התורה הקדושה, אז בערך זה דבר שהוא הדדי. אם אדם מכבד, הוא מעריך, אם הוא מעריך, הוא מכבד, ולכן עדי הכבוד של להגיע להערכה, השם נתחיל עם המשתתפים שלנו.
שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. יש לי שתי חובות מאתמול. חובה אחת, שחזרתי מהתוכנית, פגש אותי מאזין דווקא בקפיטריה, כשחזרתי מהשיעור, פגש אותי מאזין בקפיטריה, שהזין לתוכנית שלנו הערב, באותו ערב, ואומר לי, דיברנו על לימוד תורה, שאדם מחויב גם ללמוד תורה, והוא מחויב גם כן ללמד את בנו תורה. זאת אומרת, זה שתי מצוות נפרדות, שהוא צריך לעשות אותן בנפרד. שואל אותי אותו מאזין, אבל אם אני לומד תורה עם הבן שלי, יש לי ילד בכיתה ח' או בשיעור א', אני יושב איתו ולומד, אני לא יכול לקיים באותה שעה גם את מצוות לימוד תורה וגם את מצוות לימוד הבן?
אז זה ודאי, חברון, וגם אותו משתתף. זה ברור, כשאדם לומד עם... חברותה, לא משנה צעיר, מבוגר, כמה שחברותה זה ברמה שלו, בעיון שלו, אז מדי שיכול לצאת לימוד תורה. אבל אנחנו יודעים שכמו שיש לימוד תורה, ביטול תורה בכמות, ככה יש גם ביטול תורה באיכות. דוד המלך ביקש שהתהילים יהיו כאילו הוא למד נגעים ועלות. אז זה מה שהוא ביקש. אומר המשגיח, אמר הבודיאנסקי, המשגיח אמר, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו. זאת אומרת, נכון, אפשר להגיע, אבל עדיין יש ביטול תורה באיכות. ולכן, אין החינם, אם אותו בן כבר בחור ישיבה, כיתה חטא ישיבתית, בחור ישיבה, שבותנה, ישבודו אלה, אברך ודאי, אז ודאי שאדם יכול לקיים לימוד תורה לדין לימוד עם הבן שלו, אין לימוד גדול מזה. אבל אנחנו מדברים, כאשר הילוד ילד צעיר, צעיר לימים, כיתה ב', ג', ד', שהלימוד פה הוא לא ברמה של האבא עדיין, מקווה שהאבא יותר ברמה מגיל כזה, וממילא, אז ודאי שיש פה בתול תורה באיכות, ולכן יש להיזהר. ברשותך, אז גם אני ישלם איזה חוב שיתקשרו אליי אחרי השיעור, חוץ מאותם אנשים שביקשו לומר מזל טוב, וזכותך,
זכותי, אני הייתי רק שליח,
כל פנים, אותו רב גדול ביקש לומר, הוא אמר שאתה, אמר רבי חברון, אמר שאפשר להתפלל ככה לאותו מאזין.
כבר שקר, אמר רבי חברון.
עד 4 לפנות בוקר, שבנונים ביצקוביץ' ובני ברק. אז כמובן צריך להזכיר שיש חובה, ודאי, של קריאת שמע עד חצות, גם תפילה, הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים בשירים בשם זמן נוירבך, שעדיף להתפלל יחיד לפני חצות מאשר במניין אחרי חצות. כמובן שאמרת את זה לאחד מילטה, כן, אני רוצה להגיד שיש לך עוד מניינים עד הלילה.
למעשה, באמת, מלכתחילה, זה עד חצות, אבל בן אדם שלא הספיק עד חצות, או שנזכר אחרי חצות, שידע שיש לו מניינים.
ויש עוד ששאלו עוד שאלות, אבל זה נשאר בפעמים אחרות.
ובנושא של הלימוד, אז אמרנו, אם הוא לומד עם הבן שלו א' ב' או משניות ברמה קלה, אז הוא צריך גם כן ללמוד לעצמו. אבל אם באותה שעה הוא משלב עם הבן שלו הגדול, חברותה, אז הוא יכול באותה שעה גם כן לפתור את עצמו מחובת לימוד תורה וגם את לימוד בנו. זו חובה אחת, והחובה השנייה, סיימנו אתמול את השעה עם רבי דוד, מאזין שלנו, די ותיק ומכובד. הוא לא הספיק נשאל על השאלה השלישית והמחרת, אבל לא הספקנו לשמוע את תשובתו, כי היינו צריכים לסיים, והבטחתי לו שהוא יהיה המאזין הראשון שלנו היום. רבי דוד, ערב חי, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה זוכר את השאלה שלך אתמול?
חודש טוב שלנו.
חודש טוב, כן. תראות שלום שלנו.
מדוע רבי מאיר היה קם בפני עם הארץ, מבוגר וקשיש?
רבי מאיר, הגמרא בירושלמי.
ביקורים.
ביקורים. לא, זה מה שהרב מסקוביץ' אמר, לא?
נכון, כן. נכון, נשאר כוח.
זה מה שהוא אמר.
פרק ג' הלכה ג'
כן, אז שרבי מאיר היה מכבד לא רק תלמידי חכמים, אלא גם זקן שהוא עם הארץ. מה הסיבה לזה?
השאלה מה הסיבה, האם בגלל שלא לחינם מאריך ימים, האם כי יש לו הרבה ניסיון, או כי הוא פחד מחיוב השם?
אז מה התשובה היא?
אז התשובה היא א',
לא לחינם מאריך ימים, ובגלל זה...
לא לחינם, הקדוש ברוך הוא האריך את ימיו של אדם.
אני מגיע לו. אז כמובן שיש לו זכות, או זכות אבות, או זכות שלו, אבל הזכות הזאת ודאי שצריך לכבד, כמו שאנחנו יודעים שרבי היה מכבד עשירים, פשוט מה, להתחנף, אבל לא להתחנף, אלא בזה שהשם נתן באותו אדם את הפיקדון, את הממון, אז זה מראה שיש לו סיבה, ולכן הוא היה מכבד עשירים, ולכן גם במקרה הזה צודק רבי דוד, שלכן רבי מאיר היה קם בפני עם הארץ מבוגר וקשיש.
רבי דוד, אתמול שתי שאלות נשאלת ושתי תשובות נכונות ענית, היום שאלה נשאלת, תשובה נכונה ענית, אנחנו מצרפים את היום לאתמול, וכמובן הפרס בדרך עליך. אתה תגיד ליצחק איזקוביץ' מה אתה מעדיף, האם מגבעת, האם משקפיים או נעליים. תודה רבה.
תודה רבה לכם,
לילה טוב, ערב
שלום,
טוב
שלום.
המאזין הבא שלנו מנשה. מנשה,
ערב חיים.
שלום, ערב חיים, מאיפה מנשה?
רב מנשה.
טוב, הרב מתקן אותי, אומר לי רבי מנשה.
כן, לא מבוגר.
הרב מנשה. טוב. אז כתו שמה, ט"ו בשבט בפתח, והציבור התחיל כבר לקנות תמרים. אלא שעדיין התמרים המיוחדים, הם היבול של רבי שמעון, רב מושב בקעת הירדן, לא נמכרו. מה יש לעשות? הרב, אני לא כך הבנתי את השאלה.
זאת אומרת, יש פה הרבה סחורה בשוק.
כן.
יש בבקעת הירדן, כמובן, בעולם שלנו, בעוד מקומות.
עיר התמרים.
עיר התמרים. יש שם הרבה אנשים שמוכרים את היבול שלהם. יש את היבול גם של הרב, של הרב, של תמיד חכם של היבול.
שיש לו, יש לו יבול.
גם לא יש יבול.
אוקיי.
איך צריך להתנהג כעת?
זאת אומרת, שאתה בא לשוק ואתה יודע, זה נגיד בסטה של עם הארץ, וזה בסטה של תמיד חכם?
נכון מאוד.
שאלה יפה. אפשרות מספר אחת זה מה השייכות. שיורד מחיר. ייתן מחיר זול, יאללה איך לא יקנו אצלו. האפשרות השנייה, אסור למכור כל עוד ורבי שמעון לא מכר.
את שלא.
זאת אומרת, כל זמן שאותו רב לא מכר את היבול שלו, אז גם לבעלי הבסטות מסביב אסור למכור? קודם כל, הם צריכים לדאוג ש...
לפי הסברה הזאת.
לפי הסברה הזאת, והאפשרות השלישית, זה מספיק שיודיעו שגם לרבי שמעון יש תמרים למכירה. שאלה מעניינת, שוק, עם תמרים. יש לך כל מיני סוחרים שם, יש שם הארצות, יש זה, ויש גם את הבסטה, את הדוכן של, של, של הרב, של רב שהוא תלמיד חכם, ידוע שהוא תלמיד חכם. מה עושים פה עם העדפה? האם לקנות ממנו, לקנות ממישהו אחר? איך מתייחסים לזה?
איך המוכרים האחרים גם צריכים להתייחס?
בעלי חנויות מסביב צריכים להתייחס לאותו דוכן של תלמיד חכם. האם... אם הוא רוצה שימכור, אם הוא רוצה למכור את הסחורה, שיוריד מחיר. האפשרות השנייה, אסור למכור לבעלי החנויות מסביב, אסור להם לפתוח את המחירה כל עוד שהם לא מבדים שאותו רב מחר כבר את הסחורה שלו. והאפשרות השלישית, מספיק שיודיעו שגם לרבי שמעון יש תמרים למחירה, והציבור ישקול ויעשה את שלו. מה אתה אומר, מנשה?
שתיים,
אתה אומר, אסור למכור כל עוד ורבי שמעון לא מחר. התשובה שלך היא נכונה, והרב יבאר, מה, הוא ייקח את הפרנסה של, של שער הסוחרים?
נכון מאוד. הפסוק השכן ערור בסמן השם ג' שלמעשה אסור ללכת ולמכור סחורה כל עוד וסחורתו של התמיד חכם לא נמכרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להעדיף לדאוג לכך שלאותו אדם שהוא שקוע בלימוד תורה יהיה לו את הממון שלו, ואסור להתחרות איתו. יש לו פר על כולם.
רגע,
לו...
אנחנו מדברים פה על משהו עונתי, נכון? אנחנו לא מדברים דווקא. על חוב רבי עקיבא שיש לך... שתי חנויות שמוכרים את אותו דבר, אחד בעל הבית עם הארץ ואחד תלמיד חכם. אבל שניהם פתוחים מ-10 בבוקר עד 10 בערב ברציפות. אז צריך להעדיף את אותו תלמיד חכם על עם הארץ?
האם לקונה, ודאי שהקונה צריך, וכתוב שאדם יעשה עסק עם תלמיד חכם, אדם הרי לא יכול לדבק בשכינה אומרת הגמרא, אז איך כתוב שחובה לאדם לדבק בשכינה, לזה יש 10 פקמטיה. עם תלמיד חכם, ודאי שיש להעדיף אם יש לך שתי חנויות, חנות אחת של עם הארץ, חנות אחת של מישהו שהוא יושב ועוסק בתורה, ודאי שיש חובה וצריך להעדיף את העסקים איתו והעשירים האחר, זה פשוט וברור, אבל יש יתרה מזאת, יש, במקרה שלנו יש איסור על בעלי חנויות אחרים למכור, וזה באמת המאיר פוערה נכונה חברון, שתלוי מה הסיטואציה. אם מדובר שזה חנות לכלל המכשירים, חנות כתיבה, מכשירי כתיבה, אז הוא מוכר וזה מוכר, בסדר, זה כל אחד מוכר, כל אחד מרוויח.
אבל אם מדובר בשוק ארבעה מינים.
ארבעה מינים לדוגמה, יפה מאוד.
משהו עונתי.
משהו שהוא, לא יודע, עונתי סחורה. זאת אומרת, זו סחורה שצריכה ללכת תקופה
מסוימת. שברגע שאתה מסיים אותה, אתה הולך הביתה.
יפה, נכון.
זהו.
סחורה שהיא לא תתקלקל, זאת אומרת שיכול שיהיה פה הפסד, חלילה. כל אחד מהבעלי חנויות אסור להם למכור. כל עוד, אותו תמיד חכם לא מכר את הסחורה שלו. זה דבר נפלא, אנחנו נלמד בזה סוגי הקלות בדרכים מסוימת.
רבי מנשה, שאלה שנייה בשבילך ובאותו עניין. באיזה מקרה ניתן למכור אגם שנשאר לרבי שמעון תמרים? אז אנחנו למדנו שגם הסוחרים אסור להם להציג את מרכולתם כל עוד ורבי שמעון עדיין לא סיים את מכירת הסחורה שלו. עכשיו השאלה זה באיזה מקרה בעלי החנויות מסביב כן יכולים להציג את סחורתם, גם אם לרבי שמעון עדיין נשארו תמרים. אפשרות מספר אחת, זה באם לא ימכרו יפסידו. יש פה מקרה שאם באמת אותם בעלי חנויות לא יזדרזו למכור את הסחורה, הסחורה שלהם תירקב, אז הם לא יכולים לחכות עד שרבי שמעון יסיים את הסחורה שלו. האפשרות השנייה, אם התמרים שלהם משובחים יותר, במידה ולרבי שמעון יש תמרים, לא משהו, ויש סוחר אחר שיש לו תמרים הרבה יותר משובחים, אז הוא לא צריך לחכות שאותו תלמיד חכם יסיים את הסחורה. האפשרות השנייה, אם יש עוד חנויות, השלישית, אם יש עוד חנויות שמוכרות ולא מתחשבות בהלכה, מדובר בשוק, שוק רב גווני, יש תלמידי חכמים שמציגים את מרכולתם, יש המארצות, יש אנשים שבאמת, איך אומרים, מרימים יד על תורת משה, וזה לא מעניין אותם, והם כן פותחים את הבסטות. במקרה כזה, גם לאותם המארצות שקראנו, אולי מותר להם גם כן להציג את הסחורה, למרות שרבי שמעון לא סיים. הבנת את השאלה ושלושה אפשרויות? התשובה הראשונה, אתה אומר לדעתך, שאם הם לא ימכרו את הסחורה, והסחורה תירקב במקרה כזה, הם לא צריכים להתחשב בזה שרבי שמעון עדיין לא סיים את הסחורה.
כך הוא אומר רבי מנשה.
כן?
התשובה השנייה?
התשובה השנייה זה במקרה ושהתמרים שלהם, של אותם המאה ארצות משובחות יותר, ואז מותר להם. והתשובה השלישית, אם יש עוד חנויות שמוכרות באותו שוק, והם לא, ובעלי הבתים שם...
מצפצפות.
מצפצפות על ההלכה, לא מתחשבים באותה ההלכה. אז זה לא ייתכן שאותם שמצפצפים על ההלכה יהיו פתוחים, ואותם אלה, המאה ארצות שמתחשבים בהלכה, יהיו סגורים בשביל רבי שמעון. זה או שכל השוק סגור ונותנים רק לרבי שמעון לסיים את הסחורה וללכת ואז הם פותחים, או שאם יש עוד מתחרים שלא מתחשבים בהלכה, אז מותר להם גם. טוב, מה אתה אומר? בוא נזדרז.
שניים.
אתה אומר שתיים. אם התמרים שלהם משובחים יותר, אז מותר, אבל התשובה היא לא נכונה, והתשובה הנכונה היא שאם יש עוד חנויות שמוכרות ולא מתחשבות בהלכה, אזי באותו מקרה, לאותם המאה ארצות, כן מותר להציג את מרכולתם.
נכון, פשוט. זה שולחן מפורש, וזה גם פשוט במובן, שהרי מה העניין? העניין הוא לדאוג לכך, שאותו תמחם ימכור את הסחורה שלו, וירוויח.
אבל אם זה על חשבון...
אם אחרים מוכרים, יש עוד חנויות שמוכרים, אז מילא לא ילכו דווקא אליו, ילכו לאחרים, אז למה אנחנו צריכים להפסיד? למה אותם ששומרי הלכה צריכים להפסיד? מחלילה וחס, הרי אם היה פה, אם כולם סוגרים את החנויות,
שביתת מלאכה נכון, בשביל רבי שמעון,
והוא מוכר היחיד, אז בסדר, אז הוא ירוויח, הוא ירוויח בסדר גמור, אז אחרים אסור להם למכור. אבל אם מילא התלמיד חכם לא ירוויח, מי שירוויח זה אחרים שמצפצפים על ההלכה, אין לנו צריך להתחשב בהם. ומשם כך, וכהי גוונה, אין ברירה, והדבר הזה יהיה מותר למכור לכולם את הסחורה, ועד רבה, בכזה מצב, נקווה שהקונים ילכו לתלמיד חכם ויקנו אצלו יותר מאשר במקומות אחרים.
רבי מנשה, למדנו? למדנו, גם אני למדתי. תודה רבה לך, נשמח לשמוע אותך בפעמים הבאות.
שלום, שלום.
אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
מחר זה קורה ברשת מחסני חשמל, מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד, רק מחר. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-690 שקלים, רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים, אוזניות בלוטוס טרו ויירלס מ-49 שקלים, מכונות כביסה מ-690 שקלים. אתם מבינים מה קורה מחר ברשת מחסני חשמל? מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל רק מחר. רוצים עוד דוגמאות? מזגנים מ-990 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390. זה קורה רק מחר, ורק ברשת מחסני חשמל. עוד דוגמאות? בבקשה, קיריים מ-290 שקלים, תנורי אפייה מ-690, מדיחי כלים מ-990, תנורי חימום לחורף מ-45 שקלים, מקררים משפחתיים מ-990 שקלים. רק מחר, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
ספירי פלוס עם סינון מיוחד, ספירי פלוס בשבת ובחג.
השמיים, ספיריט פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג, בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
מחר זה קורה ברשת מחסני חשמל, מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד, רק מחר ורק ברשת מחסני חשמל.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו אליכם ערב חי, הטכנאי יוסי בן חיים, המפיק יצחק איזקוביץ', איתי באולפן מורינו הרב רועי מושקוביץ, ומאחורי מיקרופון חבון גרנביץ'. אנחנו פונים ליעקב.
ערב חי, מה נשמע?
ערב חי, בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
אני בסדר, ושלומכם?
עוד אפשר להגיד, אגיד נחוידש, אגיד יור.
לא, כבר זו, כבר היה אחרי השקיע.
כן, זה כבר אחרי השקיע, אבל אתה יודע, יש לנו עוד את הניצויצס, כמו שאומרים, של, של, של ראש חוידש.
כן.
בוא. בואו נראה אם אתה יוצא מאיתנו עם מגבעת נעליים או משקפיים. באיזה מקרה ניתן להחליף את המלמד? יש לך אדם ששכרת אותו להיות מורה פרטי לבן שלך, מלמד. כמובן, משניות, גמרה, מה שהוא צריך. ובאיזה מקרה אתה יכול להחליף אותו? אפשרות מספר אחת, אם מצאת אחד טוב ממנו, האפשרות השנייה אם הוא מאחר לשעת הלימוד, ואפשרות השלישית אם הוא צם שויבים. הרי למדנו שלמלמד אסור לצום שויבים כדי שהוא יהיה מרוכז בלימוד. אז השאלה היא באיזה מקרה אתה יכול להחליף את המלמד. האם בגלל האם ברגע שמצאת טוב ממנו, האפשרות השנייה אם הוא מאחר, והאפשרות השלישית אם הוא צם שויבים.
אז אפילו אם מצאת מישהו אחר, דווקא אם הוא מאחר, או אפילו אם הוא צם שויבים פעם אחת, כבר זו סיבה עילה להחליף ולסלק אותו.
לי הכי נשמע תשובה ראשונה.
אם מצאו טוב ממנו, מה שנשמע לך, נשמע לך טוב, כי הרי אנחנו הרי מחויבים ולימדתם מויסם אז בנייכם.
נכון.
וברגע שאתה מוצא מישהו שהוא יותר מחובר לילד, או הילד קולט ממנו יותר טוב, נכון?
וזה חידוש גדול, כי בשאר עובדים לא היינו עושים ככה, אלא כן, יש עניין. אדם שכר מישהו פועל, שיתן לו את העבודה, הוא יתחיל איתו, יש דרך ארץ, הכי פשוטה, שכל עוד שהוא לא פושע בעבודה שלו, להשאיר אותו, אותו עובד. אבל במלמד זה לא כך. במלמד יוכל שמקיים את הגמרא שמזכירה כבר שבשת כבן דעל על. זאת אומרת, לפעמים המלמד יכול לשבש חלילה וחס את הילד, כמובן אם הוא עושה את מלאכתו רמייז ודאי, אבל אפילו אם הוא עושה מלאכתו טובה. אבל יש מלמד אחר יותר טוב, יותר מוצלח, יותר גישה טובה לתלמידים, אז יש ראוי, וככה צריך באמת להחליף את המלמד.
ושאלה שנייה, גם בנושא של ולימדתם אותם את בניכם, רבי מנדל, הוא מלמד בעל הסברה בהירה ונפלאה, הוא מחפש עבודה אחרי צהריים, אלא מה? כל המשרות תפוסות, הוא לא מוצא עבודה, הוא צריך השלמת הכנסה לאחרי צהריים, והוא לא מוצא עבודה. כיצד התנהג? אפשרות מספר אחת. הוא יודיע למנהל שהוא מוכן להתחרות עם כל מלמד. הוא אומר, הוא בא למנהל ואומר לו, תשמע, אני יודע שכל המשרות תפוסות אחרי צהריים, אבל בוא, אני אראה לך שאני יותר טוב מכולם. זה אפשרות מספר אחת.
הוא עובד כזה גם.
כן, כן, הוא יכול, בוא, אני אוכיח לך שאני יותר טוב מכולם, ותפנה לי משרה. האפשרות השנייה,
מותר לו
אפילו ללכת למנהל וללחוש באוזנו שיש פה איזה מלמד שמדי פעם או שהוא מואחר או שהוא לא מגיע. זאת אומרת, מותר לו להלשין על אחד המלמדים בכדי לגרום לפטר אותו את ההוא ולהכניס אותו למשרה. ואפשרות השלישית, ילמד תחילה בביתו בחינם וככה יתפרסם, שיעשה שיעורי היכרות חינם וחברה דחברה איסלי, ועד שהוא יתפרסם ויקחו אותו לבד בלי כל מיני פעלולים ותעלולים. מה הדרך הכי נכונה על אותו רב מנדל
מה למלמד? מותר ומה אסור?
מה מותר פשוטו. ומה אסור, לא דרך הנכונה.
הראינו שניתן להחליף מלמד אם יש מישהו יותר טוב ממנו. באמת הגיע מישהו יותר טוב, נקודה, הגיע מישהו.
עכשיו הוא צריך לבוא לפנות לעצמו משרה.
הוא צריך לדבר לעצמו למשרה.
מה הוא צריך לעשות? מה מותר לו לעשות בכדי לגרום שתתפנה לו משרה? האם שיבוא למנהל ויודיע לו שהוא מוכן להתחרות עם כל מלמד ולהוכיח לו שהוא מלמד הכי טוב.
רק זה מותר?
זה רק זה מותר. האפשרות השנייה, מותר לו ללכת וללחוש באוזנו של המנהל על איזה מלמד מסוים שהוא מאחר או לא מגיע, ועל ידי כך לגרום לפיתוריו. האפשרות השלישית, שילמד תחילה בביתו חינם, וככה יתפרסם ויקבל משרה.
הבנתי. אז התשובה הראשונה, לכאורה זה אסור, זה נקרא שזה הוא נכנס באומנותו של חברו, זה כמו שאסור לפתוח חנות מקולת מול... התשובה השנייה לכאורה גם, כי זה סתם לשון הרע. אז כנראה התשובה השלישית.
כן. שכל בהיר שלמד תורה, אתה צודק.
גם שזה על חשבון אולי התלמידים, וזה החידוש פה. תמיד, התשובה היא ברורה.
הרי צד אחד למדנו שמותר לנו לפטר מלמד, אם הצעת יותר טוב.
זאת אומרת שיש דאגה לתלמיד.
ופה לכאורה, אם הוא טוב, אז אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי ש...
שהוא יהיה.
אבל עדיין, לא כל הדרכים קשרות בשביל להשיג משרה.
זאת אומרת, זה כתוב מפרש בהלכה, שעד כמה שאדם הוא מלמד טוב, הוא רב גדול והכל, אין לו היתר להתנהג בצורה שאסורה על פי ההלכה, למרות שלא היה בכך, יגרם אולי איזה סוג של עוול לתלמידים, כי התלמידים עדיף להם המלמד השני, שהוא בעל כושר הסברה נפלא, הוא בהערת פנים, אנחנו יודעים שהסיבה שתלמיד מצליח או לא מצליח תלויה בהערת פנים של המלמד, לא יותר מזה. לא יותר מזה, זה הדבר היחיד שתלוי האם התלמיד יצליח או לא, האם הרבה שלו, המלמד שלו, אוהב אותו, חלילה וחס, יש כאלה שמראש מקטלגים. ולכן, אפילו אחי, יש איסור חלילה וחס לפגוע במלמד, אלא אותו אדם, אם הוא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יהיה לך פיך ולא זר, אם זר לא מעל אותך, אז פיך יכול לגרום לך, על זה שאתה תפתח את הפה ודבר ותמסור שיעורים במקומות אחרים, אז זה יפרסם אותך, יפרסם את המלמד, וככה ידאגו לו, ואת השם ימצא את מקומו בשלום.
שאלה שלישית ואחרונה, ואם תענה נכונה לשאלה הזאת, אז ה... נעליים, המשקפיים או המגבעת בדרך אליך. השאלה, אני לא פורש. יש כזה חוק, נכון? ברבנות, שאדם אחרי כך וכך שנים בכהונת רב צריך לפרוש. האם רב צריך לפרוש אחרי כהונת, אני לא מדבר כרגע ללכת נגד החוק או משהו כזה.
אפילו לא רב מטעם, לא רב מטעם.
גם לא רב מטעם, אדם 30-40 שנה רב, רב קהילה. האם רב צריך לפרוש אחרי כהונת רבת שנים ולתת, לפנות מקום לצעירים? האם רבנות או רב קהילה הוא כמו פוליטיקה? אפשרות מספר אחת הוא חייב. אדם מבוגר, גמרנו, עשית את שלך, תן, תפנה מקום לצעירים. האפשרות השנייה, הוא לא חייב, אבל צריך וראוי לתת לכוח הצעיר. ואפשרות השלישית, ממש לא. מה קורה עם רב שמכהן 30-40 שנה, רב קהילה, האם הוא צריך לפרוש ולפנות את המקום לרבנים צעירים ממנו? חייב, צריך וראוי או ממש לא?
יש פסוק, ורב יעבוד צעיר.
ורב יעבוד צעיר, כן. מה אתה אומר?
חייב ודאי שלא, אפילו יש איסור להעביר רב.
לא, אבל שמת לב איך שהוא עונה, הוא קודם כל פוסל את מה שלא נראה לו. הוא לא מערבב את שלושת התשובות בראש, הוא לא עושה אנדנדינו, הוא קודם כל מסלק את מה שלא נראה, כן, מנפה. אז אתה אומר שחייב לא נראה לך.
כן, חייב ברור שלא. שתיים, אם יש לו חיוב לעשות את זה, יכול להיות שיש לו חיוב מצד עצמו, מצד ההגינות שלו.
לא חיוב, ושניים זה צריך וראוי, הוא לא חייב, אבל באמת מפתם איתם ההגינות.
כמובן, אתם חכמים שמתפקד, לא אדם שלא מתפקד חילה וחס, מתפקד, עונה תשובות, אבל עדיין, יש צעירים, הצעירים גם רוצים מקום.
אז צריך וראוי, או ממש לא.
אם מדובר במישהו שמתפקד, אז בוודאי שלא.
ממש לא, יפה מאוד. נכון, ויתרה מזאת, אנחנו צריכים לדעת שאסור לאדם להתמנות, ככה מובן בחושן משפט, יותר משלוש שנים לתפקיד. זאת אומרת, מראש אדם אסור לו לקבל עבודה ולחתום על חוזה שהוא לא יכול לעזוב את העבודה רק אחרי שלוש שנים, כי זה מוגדר כאין עבד. עבד זה שש שנים וזה חצי עבד, ככה מובן, כן, כמדומה נתיבות המשפט, שזה דבר הזה נאסר. אבל ברב כותב מפורש בפתחת תשובה שזה מותר. זאת אומרת, זה לא מוגדר, מות שזה מוגדר כעבדות, סוג של, כן, הוא מחויב לקהילה, עדיין כיוון שהוא מורה דרך, אז עד רבה, ככל שיותר זמן ויותר מורה בציבור ובקהילה, והוא באמת מפרה אותה, ולא שחילה וחז הוא נטל, אלא הוא מפרה את הקהילה ומרים אותה, אז אין צורך, אלא יכול להישאר בתפקידו, יעריך ימים על ממלכתו.
יעקב.
כן.
תגיד לי, מה היה משמח אותך עכשיו? מקבעת חדשה? נעליים חדשות? או משקפיים אופנתיות?
האמת שאשתי רוצה מסעדה.
מסעדה, כן. אני לא יודע אם יש מסעדה, זה בהפקה יגידו לך. טוב, אז תחשוב, מה אתה אומר?
אם אין מסעדה, אז עדיף נעליים.
נעליים. בסדר. קיבלת נעליים. תודה רבה לך.
בכל אופן, על התוכנית המדהימה שלכם, זה באמת, זה מחכים. זה גם, איך אומרים, אפשרות קצת לאיזשהו שחרור כזה, אבל באווירה תורנית.
נשאר כוח.
כל התודה מגיעה למורינו הרב מושקוביץ. זה הכל מה, זה האמת, מה? אני פה בסך הכל מסדר את הדפים.
ואני מה?
מה? הרב הביא את העיקר. הרב הביא את העיקר. טוב, תודה רבי יעקב. בוא נרוץ למאזין הבא שלנו, דביר.
שלום,
ערב חי. שלום, ערב חי. דביר, מה שלומך?
ברוך השם, עשייה.
ברוך השם. מאיפה דביר מדבר אלינו?
אור יהודה.
אור יהודה. תגיד לי, שמעת את המשפט הוא זכאי?
כן.
בטח, שמענו את זה הרבה בשבוע האחרון, הוא זכאי, הוא זכאי. האם דיין יכול לזכות אדם ללא שמיעת הצד שכנגד? האם דיין יכול להכריז על אדם שהוא זכאי בלי שהוא שמע את הצד הנגדי? אפשרות מספר אחת, ברור שלו. האפשרות השנייה, אם שלח לצד שכנגד ולא הגיע, רשאי. זה נקרא בעגה המשפטית, זה נקרא בהיעדר נוכחות. יש כזה דבר שאם אדם מוזומן לדין ולא הגיע, אז אפשר לפסוק את דינו שלו בפניו, כי הוא לא הגיע. האפשרות השלישית, יכול, או בתנאי שברור לו, שבירר וחקר. אז שוב, האם דיין יכול לזכות אדם מבלי שהוא שמע את הצד שכנגד? אפשרות מספר אחת, זה ברור שלא. האפשרות השנייה, במידה ושלחו לו אותו אדם זימון והוא לא הגיע, אז רשאי הדיין לפסוק בלי שמיעת הצד שכנגד. האפשרות השלישית, הוא יכול, ובתנאי שהדיין מספיק בטוח בעצמו שהוא בירר וחקר את הכל לעומק העניין.
שתיים.
אתה אומר שתיים, במידה וזימנו את בעל הדין והוא לא הגיע, אז ניתן לתת לו פסק שלו בפניו. אנחנו מדברים על בית דין, אנחנו מדברים, לא על בית משפט. כן או לא?
שתיים.
מה אתה אומר? אם שלח לצד שכנגד ולא הגיע, רשאי. השובה היא לא נכונה, אולי נכונה בבית משפט, אבל לא בבית דין.
ודאי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאסור לדון לפני ששמעים את הטענה של הצד השני. אמנם, כלפי זכאי ולא זכאי, היות ש... הרי לא מדובר להוציא ממון, וזה ודאי שצריך את שני הצדים, אפשר להוציא ממון אחד מהשני בלי לשמיע את כל הטענות. אבל אם לחדש טענה, והוא בפועל לא נמצא או לא ישמע את הטענה שלו, והדיין חקר ובירר ובדק באמת שהמקרה הזה הוא לא נכון, ואותו אדם הוא זכאי, ודאי שיכול להגיד שהוא זכאי ככל עוד שאין לו טענות כנגד. אם אדם שכנגד טען את הטענה שלו, אז כמובן שפה זה צריך לשמוע את שני הצדדים, אבל אם אותו אדם רק מהיר, כן, תביעה שולח בכתב לבית הדין וכדומה, אתם מכתב אנונימי וכל מיני דברים כאלה, ובית הדין הולך ובודק וחוקר ורואה שהמקרה הוא לא נכון, ועד רבה זה סתם לשון הרע, יכול.
זאת אומרת, ברגע שבית הדין מגיע למסקנה שאין שום דבר
נכון?
כנגד הנתבע.
כנגד הנתבע, נכון מאוד.
ברגע שהוא רואה זה הכל עורב הפרח נכון ושמועות, אלא נכון הבנתי.
אמנם, אם אחרי זה ירצה, אחרי זה לערער, יש אפשרות לערער. אבל ככל שבית דין בדק וראה שהכל זה עורב הפרח, אז מדי שיכול לתת הוראה שאותו אדם זכאי לכל דבר.
טוב, דביר, תודה שהשתתפת. אתה מוזמן להמשיך, השתתף איתנו שוב בתכניות הבאות. המאזין הבא שלנו. אני לא רואה את המסך. אילן.
היי.
שלום, ערב חי, ערב טוב.
שלום לך.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, ברוך השם, אתה יודע, לומדים. ועכשיו, בוא אני אשאל אותך שאלה ככה עם... שאלה הלכתית עם ניחוח פוליטי.
נגיעה
פוליטית. בעקבות המאורעות האחרונות, פתח רבי מחלוף שיעור בדף היומי. דף היומי. יום אחד הגיע לשיעור ידידו מהעבר שהיה במשרד האוצר וגם הוא משעמם לו. איך אפשר להתנהג כעת? מה קורה? נפגשים רבי מחלוף ונפגש אדם מה נקרא עם הארץ? ואיך?
אני עוד פעם לא שמעתי.
יש שיעור תורה ומגיע לשם אדם שהוא אינו ירא שמיים בעליל, אדם שהוא נגד התורה, רוצה להשתתף בשיעור בדף היומי. מותר לשתף אותו או שמה לא?
מה עושים? הוא לא הבין את כל הדיווידקטקט שהפוליטי אז עזוב. טוב.
עוד פעם.
מה קורה? שיעור בדף היומי. שיעור בדף היומי. שמגיע להשתתף באותו שיעור אדם עם הארץ, או אדם שונא תורה, אדם שהרים יד על תורת משה, ורוצה להשתתף באותו שיעור דף היומי. איך מתנהגים איתו? בוא תשמע את שלוש האפשרויות וננסה להבין.
השאלה ברורה?
כן.
יופי.
אפשרות מספר אחת, אין ללמד תלמיד שאינו הגון, ולכן ישלח אותו. יוציא אותו בהמתלה. מדובר באדם שאינו הגון, ואי אפשר ללמד אותו תורה. האפשרות השלישית זה מצווה גדולה ללמד אותו, כי אולי על ידי אותו לימוד תורה הוא ישוב בתשובה. והאפשרות השלישית, רשות בידו, או שיגרום לו לצאת, או שילמד אותו, אין פה, הלכה פה לא קובעת. שוב, שיעור בדף היומי, נכנס אדם, כופר, מרים יד על תורת משה, שונא ישראל, מתיישב סביב השולחן ורוצה ללמוד את הדף היומי. מה אותו מגיד שיעור שקראנו לשם המשל רבי מחלוף, מה הוא אמור לעשות עם אותו אביגדור שהגיע? אז האם אסור ללמד תלמיד שאינו הגון ולכן הוא ישלח אותו באיזו צורה, העיקר שלא ישתתף בשיעור? האם זה מצווה גדולה ללמד אותו, כי אולי על ידי לימוד אותו ללימוד תורה הוא ישוב בתשובה? והאפשרות השלישית, רשות בידו לעשות מה שהוא רוצה. מה אתה אומר?
תשובה
ג'ימל,
אתה אומר רשות בידו, הלכה לא התייחסה למקרה מעין זה, ואז או שישלח אותו או שילמד אותו. והתשובה היא לא נכונה, כי התשובה היא עוד יותר מפתיעה וגרועה ממה שחשבתי. אין ללמד תלמיד שאינו הגון ולכן ישלח אותו. מה הפירוש?
אסור.
יהודי, רוצה ללמוד.
יהודי, קודם שישוב בתשובה, ישוב למוטב, הוא לא צריך עכשיו להיות, לחזור את כל התרג מצוות, יראה את הכוונה שלו, את זה שהוא עוזב בדרך הרשע, עוזב בדרך הרע, ומתחרט על מעשיו, וישב בתשובה, אזי אפשר להתחיל ללמדו לאט לאט. אבל יש איסור לאדם ללמד תלמיד שאינו הגון. ולכן באמת, אדם כשיר ומסר שיעור, זה צריך לדעת את זה. צריך לדעת את זה. וכתוב את זה בהרבה ספרים, מביאים את זה, שלא נזכיר את שמותם כעת, שפעמים רבות דווקא המלמד יכול חלב וחס שלא נדע להינזק, אם יש לו תלמידים שאינם הגונים.
שהוא ללמד תורה, קרדום בכדי לחפור.
נכון מאוד, הוא ילך
ושתמיד. הוא לא בא בשביל להחזור בתשובה, הוא בא בשביל...
הוא בא לשמוע, לראות אם זה מתאים לו, לא מתאים לו.
אני רוצה רק להעביר שהמאזינים לא יטעו. לא מדובר בעם הארץ, לא מדובר באדם שאינו שומר תורה ומצוות, גם לא מדובר באדם...
אני לא בטוח. תלמיד שאינו הגון, זו ההגדרה.
מה זה תלמיד שאינו הגון? שעשה צרות לעם ישראל ולתורה?
לא מדובר בזה. אדם שאינו שומר תורה ומצוות, והוא אין לו מטרה עכשיו ללמוד על מנת להתחזק,
אלא סתם בכדי להשתעשע,
הוא נכנס פה לשיעור, כי נכנס לנעים לו עכשיו להיות בשיעור, אין ללמד את התורה, נקודה.
חמור מאוד.
זה יכול גם להזיק חילה וחס. לא רק שזה לא אסור ללמד, אלא זה גם יכול להזיק לאותו מלמד. אנשים שהם לא באים על מנת להתחזק בלימוד התורה, באים על מנת ללמוד תורה, אלא בשביל לראות איך זה, מה זה, כל מיני היום יש כל מיני תופעות כאלה, זה מאוד מצוי, מחפשים ללמוד או קבלה פתאום, קבלה
לעם,
לאומה, לאישה, לא כל אחד ימציא איזה משפט, ולומדים, זה איסור ללמד תלמידים כאלה, אנחנו לא מחפשים את האורחים האלה, אלא אדם ללמד תורה תמיד שהגון, כל מי שרוצה להתחזק, אפילו שהוא רחוק מאוד, יש מצווה לקרב אותו, חובה לקרב אותו, יש אפילו עניין שכל אחד יהיה לו כזה תלמיד, איזה חברוס שהוא רוצה להתחזק, זה כשהוא רוצה, המטרה שלו, אבל לשבת סתם ללמד אנשים תורה, אתה רואה אותם, כל מיני סלב וכאלה, שפתאום הוא, יש לו איזה...
באים לשיעורי תורה למיניהם.
באים עושה, לוקח אותו לסיבוב צ'ונט ומלמד אותו, לא, איסור חמור, איסור חמור, כשאתה רוצה להצטלם, תצלם דברים אחרים. אתה רוצה לפרסם שכה דברים אחרים, לא בקצורה של לימוד תורה. תורה היא לא שכת לאף אחד שיכול ללמד אותה התלמיד שאינו הגון.
אילן, תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה.
תודה, לילה טוב, ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו, כוכבית 64-62.
בראשית, אולם האירועים היוקרתי בראשון לציון מזמין אתכם לערוך את האירוע המושלם לכל סוגי האירועים, עד 600 איש באולם וגן אירועים משודרג, והאוכל ממש חוויה קולינרית. גלת כשר כל השנה עם אפשרות לשחיטת לובביץ', עכשיו במחיר מיוחד למאזיני כל חי, החל מ-129 שקלים למנה. התקשרו והזמינו בראשית, 03-5252-556, 03-5252-556, דרך המקבים 56 ראשון לציון, בכפוף לתנאי המבצע.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחמחה יוסי לגמור את כל הכתביה שיתפס, ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו אליכם, זה החלק השלישי של התוכנית, וכאן הזמן שאנחנו מתחילים למהר בכדי להספיק את המאזינים שממתינים לנו, ואני פונה למאזין הבא שלנו, מוישה.
משה?
כן.
ערב חי.
ערב חי.
אני אמרתי מוישה והרב אומר משה, מה אתה אומר? מוישי.
מוישי.
טוב. מוישי, בוא נראה אם אתה יוצא לנו פה עם מגבעת חדשה הערב. לדעת הנתיבות המשפט, כשתלמיד חכם מגיע לדין בימינו, האם יש עניין לכבד אותו? יש בעלי דין, יש תובע ויש נדבע. ואחד מהצדדים, אותם מתחוכם. מה קורה להרכב? האם צריך לכבד אותו? אפשרות מספר אחת, אין דין תלמיד חכם בזמן הזה. בעניין כבוד תלמיד חכם בדין. האפשרות השנייה, יש ויש, אם מדובר בתלמיד חכם, כן, בית הדין, כן, צריך לתת את הדעת על לכבד אותו. האפשרות השלישית, כל העניין של לכבד תלמיד חכם בדין, שהוא אחד הצדדים, או התובע או נדבע, יש רק אם מדובר במופלג בחוכמה. לדעת הנתיבות משפט, תלמיד חכם מגיע לדין. בימינו אנו, מה קורה עם כבוד תלמיד חכם בדין? אין דין תלמיד חכם בימינו. יש ויש, או יש, אבל רק במופלג בחוכמה. מה אתה אומר, מוישי?
מה שלוש אפשרויות?
שלוש אפשרויות, שוב, אין דין תלמיד חכם בזמן הזה בנושא כבוד בדין. האפשרות השנייה, יש ויש. והאפשרות השלישית זה יש, אבל רק אם מדובר באדם שידוע שמופלג בחוכמה, אם הוא התובע או נתבע, צריך לתת לו איזה כבוד מיוחד בהרכב.
שלוש.
אתה אומר שלוש, יש רק במופלג בחוכמה, ותתפלא, והתשובה היא שאדם הוא התובע או נתבע, מדובר בתלמיד חוכם, צריך יש עניין של לכבד אותו.
לכבד.
עכשיו זה לא הטיית דין?
יפה, שאלה מצוינת, וגם את זה שאלו אתמול אחד המאזינים, והתשובה היא ברורה ופשוטה. אנחנו יודעים שדעת הרמ"א שאין היום דין תלמיד חכם בזמן הזה לגבי מספר דברים, אבל אני אסביר מזכיר ועוד פוסקים שוודאי שיש, כך גם מובן גם בשולחן ערוך ופשטות, שתלמיד חכם יכול לשבת, למרות שאנחנו יודעים בדרך כלל שהבעלי דינים עומדים, העדים ודאי, אבל תלמיד חכם אפשר להושיב אותו. ואין בזה משום הטעת הדין, בגלל שא' גם הצד השני ממילא יכול לשבת, עד כמה שתלמיד חכם יכול לשבת, אבל אין מה לעשות, כאשר אתה נמצא ומתמודד מול תלמיד חכם, זה המציאות, המציאות היא שיש פור מסוים, ויש פה איזו תוספת מסוימת שהדיינים מחויבים לכבד אותה, את אותו אדם. זה לא אומר שלכן צריך להטות את הדין כנגדו, אלא צריך ללמד זכות, שתלמיד חכם שמה שהוא עשה, עשה את זה ביתר. וצריך לחפש את הזכות, אם היא נמצאת, אם לא, אז אסור לתות את הדין ולשקר. אבל זה נכון, יש כבוד תמיד חכם, והכבוד הזה נלמד גם לגבי דין של כאשר באים לבית הדין, והדיין צריך לעשות את זה בחוכמה, שמצד אחד יכבד תמיד חכם, מצד שני זה לא יגרום לו לכך שהוא מטה את הדין, אלא ישמע גם את הצד השני בצורה מושלמת.
טוב, מוישי,
הנה,
למדנו עוד משהו, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. אלעד?
כן, ערב טוב.
ערב טוב, ערב חיים, איפה אלעד?
בני ברק.
בני ברק. תגיד לי, האם חייבים לעמוד בפני ספר תורה? אפשרות מספר אחת, כן, בכל מקרה. אפשרות השנייה, רק מדובר כשהספר תורה זז. כאילו, בתנועה. אפשרות השלישית, זה אין חובה לעמוד בפני ספר תורה, אלא רק מדובר באידור. מה אתה אומר על לעמוד?
רק שהוא זל.
אתה אומר, כשספר התורה בתנועה, תשובה נפלאה ונכונה?
חמיר משתברה, כן.
טוב, תשובה נכונה.
שכאשר עומדים הספר תורה ולא זזים,
אז אין חובה לעמוד.
אידור יש בזה, כמובן. אבל חובה אין, אלא רק כאשר מוליכים אותו מכאן לשם, זאת אומרת מהבימה לארון קודש ולהפך, אז יש חובה לעמוד או באגבה, אבל כאשר אחד מהמפעלים עומד, למשל בבקעת החודש, אז אין חובה לעמוד כאשר הסבתק נמצא במקומו. כאשר הוא במקומו, אין חובה ללכת ולעמוד.
הנה, אתה רואה, הרב, חשבתי שאני יודע הכל. הנה, היום נודע לי עוד משהו. אז זה רק שהספר תורה בתנועה.
נכון.
טוב. שאלה שנייה. שבת קודש בבית הכנסת המרכזי, קריאת התורה החלה. כיצד התנהגו השומעים? אז אתה יודע שבתפילה יש קטעים שעומדים, יש קטעים שיושבים. מה קורה בקריאת התורה? האם יש חובה לעמוד, חובה לשבת, לדעת הרמו? אפשרות מספר אחת זה עדיף שיעמדו. האפשרות השנייה אין חובה לעמוד. והאפשרות השלישית זה תלוי בין שעת הקריאה לבין גברי לגברי. מה, אני לא כל כך הבנתי את האפשרות השלישית.
זאת אומרת, אם בזמן שקוראים בספר תורה, אז יש, כן, עניין וחובה לעמוד. אבל כאשר לא קוראים, אלא אומרים את המשבר,
בין גברי לגברי, משבר, אחרי זה, אז מותר לו לשבת.
נכון, זה
אפשר. זאת אומרת, הוא יישב בבין גברי לגברי, וכשמתחילים לקרוא יעמוד.
נכון.
שוב, אז בוא נסכם את זה. קריאת התורה, מה קורה? מה קורה בקריאת התורה? האם יש חובת עמידה, או אפשר לשבת? אפשרות מספר, אנחנו כרגע שואלים לדעת, לפי דעת הרמה.
דעת
המשתברה והרמו. אפשרות מספר אחת זה עדיף שיעמדו בקריאת התורה, אפשרות השנייה זה אין חובה לעמוד, אפשר לשבת. באפשרות השלישית זה תלוי. בשעת קריאת התורה צריך לעמוד, בין גברי לגברי הוא יכול לשבת.
רגע, אבל לא מדובר על ברכו, נכון? על ברכו כן צריך לעמוד.
לא מזמן ברכו, לא, שער קריאה, קוראים התורה בראשית ברא אלוקים, שער פרשת פשוט בו.
כן, קריאה, מה קורה? עומדים, יושבים, מה?
לא, לא, אין חובה, אין חובה.
אין חובה.
אתה אומר שאין חובה לעמוד.
רק בעשרת הדיברות כתוב.
כן, באז ישיר, בעשרת הדיברות. אתה אומר שאין חובה לעמוד, ולפי שיטת הרמו והמשנה ברורה. תשמע, אני גם מופתע.
אז השולחן ערוך פוסק שאין חובה לעמוד.
אלעד, גם אני מופתע, אבל כל הבית הכנסת יושב. מה טוב? רגע.
אין חובה לעמוד, אמרתי אין חובה לעמוד, שאפשר לשבת, אין בעיה.
אז נאמר.
זה מה שאמרתי.
לא, אבל התשובה היא...
תלוי. אז למעשה דעת השולחן ערוך שאין חובה לעמוד, דעת הרמ"א אומר שיש עניין לעמוד, הרמ"א משתברא מזכיר שזה לא חובה, אבל כן עדיפות לעמוד, כי אדם צריך להרגיש כאילו קיבל עכשיו את התורה מסיני. כאשר בעל הקורא קורא בתורה, צריך להרגיש כאילו אתה במעמד הר סיני כפשוטו, ולכן יש צורך לעמוד. אם אדם זקן או חלש או חלוש, עדיף שישב ויתרכז. אבל אדם שהוא לא חלוש, משנה ברורה מפורש, קופים ד' שיעמוד. בזמן
אז הרב מבקר בבתי כנסת בשבתות?
אני נמצא, כן.
יושבים אנשים.
אני רואה את אותם בודדים שעומדים, זה מה שאני רואה.
נו, אז...
בסדר? בסדר.
אבל אם זה כזה משנה ברירה מפורש, שצריך לעמוד?
לכן אנחנו נמצאים כאן, לכן חברון פה קיבל את המעמד שמפיצים את התורה, בשביל לעורר את הנושא הזה, שיש עניין...
לעמוד בקריאת התורה?
יש עניין, ואפילו חובה, מי שיכול, זאת אומרת, זה לא כמו קדושה, שזה בסיסי, קטע מצוות, אלא כן, יש עניין לעמוד בקריאת התורה.
שולחן ערוך, שולחן ערוך.
שולח פוסק שלו, שאין צורך, אין
חובה. הבנתי, אז יש הבדל בין בתי הכנסת של עדות המזרח, לבין בתי הכנסת של אשכנזים.
הזכרנו, נכון.
הבנתי.
אבל משנה ברורה, ודאי שזה כבוד התורה, ודאי שזה צורך שאדם, וכל אחד ואחד שיכול, אין לך כבוד התורה גדול מזה, כאשר אדם עומד בזמן קריאת התורה, אלא, אומר המשתבורה, בין גבר לגבר הוא יכול לשבת.
תודה רבה, אלה, תודה. אנחנו מזמין אותך להשתתף בתוכניות הבאות. זהו, הזמן תם. אני מתנצל בפני המאזינים שעמדו בתור לעלות לשידור ולא עלו, בעזרת השם, מחר. תודה רבה לטכנאי שלנו, יוסי בן חיים. למפיק, יצחק איזקוביץ', תודה רבה למורינו הרב רועי מושקוביץ', רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל. כאן מאחורי המיקרופון, חברון גרנביץ', מיד אחרינו הפינה אביר יעקב. תודה רבה לכם, המשך האזנה עריבה וערב טוב, ניפגש מחר.
מתוך שיעוריו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ.
בני ישראל במצרים היו נמצאים בשיעבוד נוראי, עבודת פרך, טיטו לבנים, ויחד עם זאת בשיעבוד נפשי קשה מנסו. המצרים באכזריותם הגדולה לקחו מהם כל טיפה של אנושיות, של עצמאיות. ובוודאי שתקוותם הגדולה ביותר הייתה לצאת ממצרים, להשתחרר משם, לצאת מהעבדות לחירות. אם כך, כאשר משה רבינו בא ומשמיע להם את בשורת הגאולה, מדוע הם סרבו לשמוע? הרי לזה הם ציפו זמן רב. ועד רבה, מקוצר רוח, מעבודה קשה, היה עליהם לבלוע בשקיקה כל מילה של גאולה, כל מילה של תקווה שיצאה מפיו של משה רבינו. מסביר רבינו אביר יעקב בספרו בגדי השרד, כידוע לכל אדם יש חמש בחינות רוחניות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נפש היא התחתונה שבהם, נמצאת אצל כל אדם בכבד. שאר הבחינות נמצאות אצל אדם לפי מעלתו, לפי עבודתו. בני ישראל כשהיו במצרים היו ברמה נמוכה. ברמה הנמוכה ביותר הייתה להם בחינת נפש, כמו שכתוב. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. לא הצליחו להשיג את חלק הרוח או נשמה. עדיין הם לא הזדקחו באיסורים הנדרשים לכך. לכן לא היו מסוגלים לשמוע את בשורת הגאולה מקוצר רוח, כי עדיין לא שרתה עליהם הרוח. הדרגה הנמוכה שלהם מנע מהם מלשמוע את בשורת הגאולה.
האזנתם לרעיון קצר מתוך שיעוריו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ.
תגיד, החלה שנת הכספים?
אתה מתכוון שנת הכספים.
לא, שנת הכספים.
שנת או שנת?
משהו אחד בטוח. השנה, הכסף שלך לא הולך לישון. מצטרפים להשקעת הענק בירושלים ומקבלים בונוס על אחוזי השותפות. החל מ-100,000 שקלים בלבד. לפגישת ייעוץ חינם חייגו כוכבי 9485. צור, משקיע.